שמקה דליבה עם אפרת ברזל.
כדליבה, בוקר טוב, אנחנו משודרים היום כאן, אורחת יקרה לי כבר באולפן, תכף אציג אותה. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה להקריא מכתב. מכתב שכתב עומרי, אח של אורן, שכבר לא נמצא כאן. מכתב לאח. וכך כותב עומרי. אחי היקר, כשהולכים לים, לוקחים מגבת וחף, הודלי ושמשייה. כשהולכים לים, רוצים לשבת, לוקחים כיסא ומים וסנדל. כשהולכים לים, רוצים לשחות לאופק או מול גל. ואם הים שקט, אפשר לשוט על גב, סירה או סתם במעגל. בים הכל רועש, הכל פתוח. בים יש המולה ויש שעון, יש מלח ויש מים ורוח, יש מרחבים וארטיק תות לימון. אבל אני יורד לים, כותב עומרי, כשבאופק פס, וכשהשמש משנה זווית ושקט, שקט הס. אני יורד למים בלי כף ובלי ארמון. אני לוקח לב וחוד של עיפרון, מביט לפס בעין, רוחש ברגשות, ומחכה לגל הבא שישבר לחוף. הלב שוב מתמלא עם רוח כמו מפרס מורם. אני יושב מעט מתוח לבד, כך מול הים. ואז לוקח חוד ומסרטט לי אות בעוד אחת לחרות בחול, לפני שגל יציף, ימחוק, יחוות. חורט כמו בלב בין הצדפים מכחול שואל, אות אחת ועוד אחת, כמו אין מחר ולא אתמול. ומסרטט את שמך, אחי, בחול. ואז מופיע גל, ואז מופיע קצף, וכהרף נעלמת אל תוך חשכת האופק. הים לקח למצולות והשאיר בחול הרטוב רק את פעימות הדופק. אז כשתלכו לים עם דלי או עם מגבת, תקשיבו לו היטב להלמות הלב שנשתמר בקו המים, ורק אז תוכלו לשבת ולהרגיש את הכאב. עומרי לינדר אל אחיו אורן, שאיננו כאן היום יותר. כדליבה, כאן אפרת ברזל. אני יודעת שאני אומרת את זה תמיד בסופה של התוכנית, אבל עכשיו אני אומרת את הדברים האלה כבר בתחילתה. רוצו לחבק את הילדים שלכם, רוצו לחבק את ההורים שלכם. תכף מתחילים.
עכשיו איתכם, כדליבה עם אפרת ברזל.
כדליבה, ואנחנו בשידור חי בימים המאתגרים והמרתקים האלה. מה נעשה היום כדליבה? אז קודם כל אני חייבת להציג את האורחת, החברה החשובה שיש איתי כאן רק אני מסתגלת עלייך, נהיה לי חיוך, למרות שזה אולי צריך להתאפק איתו. עידית ליכטנפלד,
בוקר טוב.
מה העניינים?
מה העניינים? אנחנו בסטרס. אנחנו בסטרס.
לגמרי, שלפעמים לא יודעת אם לצחוק, אם לבכות, מה נעשה עם כל העולם הרגשי העשיר שלנו, ואת איתי יחד פה לכל השעתיים האלה שלנו. תתמכי ברגשית, אה? רק נספר למאזינים ולמאזינות שלנו שתהיה איתנו בשעה הזו אישה יקרה מקיבוץ רעים, עדיה, את יחן עוד מעט, עוד מעט, שתספר לנו על הניסים האלה בתוך החושך, כשהיא שם מבפנים חוותה. ובשעה הבאה תהיה לנו אמא, אמא הרבנית צביה קרסנינסקי, אמא של יעקב, השם יקום דמו, ינקי, ילד מדהים שכבר איננו כאן, אבל כל כך הרבה לדבר על לב של ילד, של מסע, ואיך הוא הגן בגופו שם בקיבוץ ניר עוז. ובכלל, נדבר איתך עדית על הלב שלך היצירתי, והאימהי, וזה שדואג לנו לצחוק ולבכות במידה רגישה ונכונה. מה? דברי אליי.
מה? אני פשוט מוקסמת ממך, אני נשאבת למילים שלך. מאיפה אני אתחיל? כל כך הרבה. אני כותבת שירים, חוץ מלעשות סטנדאפ, מה שאני לא מסוגלת לעשות בתקופה הזאת, אני כותבת שירים, עוד מאז הקורונה, הוצאתי ספר שירים. אז מיום אחרי שמחת תורה, הם נובעים כל הזמן. וככה כשדיברת, אז חשבתי על שיר קצר שכתבתי, שנקרא שיר ארס. חטפו את הילדה שבתוכי, ביצעו בזממם, והיא ממשיכה להאמין בי שאשחרר אותה. ואנחנו יודעים שכל מה שקורה במציאות החיצונית, זה מה שקורה לנו בפנים. והקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו להסתכל קודם כל פנימה. וזהו, אנחנו נדרשים לתשובה, ומי שכבר חזר בתשובה, שיעשה תשובה על תשובה, ולהסתכל פנימה ולראות, לראות איפה אני צריכה באמת לתמוך בעם ישראל, מעבר למה שכל אחד מאיתנו עושה בחוץ, מי בסנדוויצ'ים ומי בציורים, ומי בהתנדבות לשמח, ומי כל אחת עם השליחות ועם הכוחות שלה, אבל בפנים לא לשכוח את מה שאנחנו צריכות לעשות.
נכון, ואת יודעת, קודם טיילנו לאולפן, שתינו ברגל.
כן.
כיף היה לי לטייל איתך. וחצינו את ג'בוטינסקי ונכנסנו, עברנו את הנהר לכאן, לאולפן, ואמרת לי משהו מאוד מאוד חזק. את זוכרת? זה היה ליד הבניין ההוא.
לא.
אמרתי לך מה יש לנו היום, ושנעלה לשידור את הדיה, ונדבר על מה קרה ברעים, וזה.
כן.
אז אמרת לי משהו שאני חושבת כן. שצריך מקולך לאמר בכל רם. את יכולה להגיד אותו?
כן, אני יכולה להגיד אותו. מאז שהתחיל כל מה שהתחיל, אני אמרתי לעצמי שאני לא מסתכלת על שום סרטונים, ואני לא רוצה לקרוא דברים. אני שמעתי מה קרה. יש לי כוח דמיון מאוד חזק, ובתור בעלת תשובה אחרי כל מה שראיתי כל החיים שלי, אני רק יכולה לדמיין, וקשה להירדם בלילות. אני לא נרדמת, אני פשוט מביאה את עצמי לנקודה, שהגוף שלי פשוט נופל ונרדם, כי אני לא יכולה מרוב מתח. כמובן שאני מתפללת, וכל פעם שמגיעה אליי עוד ידיעה שכולם כבר יודעים, אז אני מתרסקת ל-48 שעות. זה קרה גם בליל שבת, שהבנות ככה פתאום דיברו, ואני הייתי באמצע שיר השירים, ולא יכולתי לעשות להם מעבר ל-mm-mm. אז פשוט שמעתי עוד משהו. אחרי זה הלכתי למיטה, ובכיתי, ואמרתי, השם, אפילו שזה ליל שבת, ואסור לבכות, אני בוכה. אני בוכה, אני לא יכולה להחזיק את זה, ואני קראתי באיזשהו מקום, שקודם כל האריזל אומר, לא להסתכל בתמונות, וקראתי על זה, שבן אדם כשהוא עומד בניסיון, ניסיון נורא והיום, הניסיון שהם עברו, אין לו מילים, אבל כל בן אדם מקבל כוח בניסיון שהוא עובר. וכשאתה רואה את זה מבחוץ, אין לך את הכוח הזה, אתה רק רואה את זוועה, ואתה לא יכול, אתה פשוט לא יכול לנשום. אני פחות או יותר מסתובבת בלי אוויר, ועם הבלי אוויר הזה אני גם לפעמים מרגישה רגשות אשמה, שאני לא מסתכלת ואני לא רואה, אבל אני יודעת שבשביל שנשמור על השפיות שלי, ובשביל שאני יוכל גם לחזק נשים אחרות ולשמח נשים אחרות, אז אני, ככה אני שומרת, ככה אני שומרת. זה תרתי דסתרי, כל כך הרבה רגשות בתוך הלב, אתה כל הזמן צריך לעשות ניפוי בשביל...
נכון, אמרת לי באמת על זה שלכל אדם, אבל בוודאי, טוב, אנחנו גדלנו בעולם אחר, אבל הכוח המדמה הזה שאמרת, שאתה שומע משהו ואתה הולך איתו עוד ועוד עם הדמיונות שלך, ואתה, ואמרת לי גם, תקשיבי, אני מה זה מקשיבה? אמרת לי גם ש... רגע, שכחתי לרגע ש... כן, עכשיו נזכרתי, שכשאדם עובר ניסיון, אז אתה, אז את יודעת איך השם נותן לו את הכוחות להתמודד איתו. ולמי שמקשיב, את אמרת את זה, נכון? שמי שמקשיב או רק שומע את זה מאחר כך, אין לו את הכוחות של מי שעבר את הניסיון. כן. אז כאילו, וואו. ואת יודעת, יום שני היום, אבל אנחנו לא רחוקות מיום חמישי, שבו הייתה, היה יורצייט של מאמא רוחל.
כן.
ובואי נדבר עליה עוד כמה דקות, ובגלל שהתורה היא כולה שמיים וארץ, ארץ ושמיים, אז אני חייבת להגיד מכאן תודה לבת שלך. כשהייתה לכם בר מצווה ליודלה.
נכון.
ובאתי אליכם בתל אביב, בית הכנסת הקסום הזה של הקהילה, של הרב אוירבך. אמנם באתי מאוחר, כי זה מה שיכולתי.
בעיקר שבת.
אבל אז ראיתי את הגוזל שלך עם סמלה מהממת.
שכחווה, בקבר רחל.
וואו, אמרתי לה, תגידי, אפשר את הסמלה השנייה, כי כמה שמאלות אפשר שיהיה לבן אדם, ופשוט לקחתי אותה, ואיתה הייתי בקבר רחל, ובואי נדבר איזה מילה, או שתיים, על רחל אמנו הענקית הזאת, כי כשהגעתי עם הסמלה לקבר רחל, והוא היה סגור למבקרים, ובאמת תודה למרכז הארצי למקומות קדושים שאפשר את השידור משם. הייתי לבד כזה מול הקבר הענק הזה, ופתאום הגיעה אישה חילונית עם מכנסיים שחורים, וחיכיתי לרבנית ימימה ולסיוון רב מאיר כדי שנדבר ונעשה שידור וצאת פקקים וכניסות ואז פתאום האישה הזאת פתאום הייתה שם כאילו ואת באווירת קבר רחל, שזאת שאני מתפללת כלי שלא ייגמר לעולם הדמעות שם. ואני אומרת לה, מה, היא הייתה עם תמונה ענקית של ילד, שאנחנו כבר יודעים לזהות כעם, כמו שיש לחברות לוגו של צבע, ואת אומרת, זה החברה הזו, וזה הבנק הזה. אז כבר זיהיתי שזה ילד חטוף, שאין עכשיו איך לדבר איתו, אז מחזיקים תמונה גדולה של ילד. ואז היא אמרה לי, בכזאת רכות, אני מירי, ואני אמא של יוסף, והנה התמונה הענקית שלו, והוא חטוף. ובאתי למאמא רוחל, כי גם לה היה ילד יוסף, וגם שלה היה חטוף. ודיברתי איתה שם בשידור, ואת רצית להגיד לי משהו על מאמא רוחל?
כן, משהו שכתבתי. רחל, את שומעת אותי? שם בעולמות הגבוהים, בהיכל האימהות הקדושות, ידעת לאחוז בפלך השתיקה. בטח הנחלת גם לי, אבל איפה השתיקה שלי, אמא עתיקה, תגידי לי. אני קוראת עלייך, אני קוראת אלייך. רחל היא כבשה תמימה, נכון? כבשה רכה. גם אני רחל בפנים. לאבא שלך לבן היו הרבה מעשים שחורים, ואת יצאת קולך מעשים טובים, מחוברת שם בתוך הקבר, המוקף שונאי בנייך, ספטותייך דובבות, ומעל שמי השמיים עינייך בוכיות, וליבך הומה אלינו, בנותייך, הקרובות והרחוקות, העקרות והמעוברות, המטופלות בילדים, הרווקות, המייחלות, תבכי עוד אמא. אנחנו זקוקות לרחמי שמיים רבים, כדי שנוכל קצת להידמות לך, קצת הרבה ובעצם למצוא אותך בתוכנו. נפטרת בחודש חשוון, מר חשוון קוראים לו, ויהפך מר למתוק, עוד יבואו ימים שיקרא מתוק חשוון, כשתקומי מקברך, כשיקומו כל הצדיקים, כל עם ישראל לדורותיו, כל הרצוחים, ואז נראה אותך צנועה וזוהרת בוודאי. אמא העתיקה שלנו, היית גיבורה גדולה, אני קוראת עלייך, קיימת ואהבת לרעך בכל גופך, נשמתך, שתיקתך. אז כן, אני הבת של הבת של הבת של הבת, כפול אולי 100 דורות, אני לא יודעת לחשב, מבקשת שתמשיכי לבכות, כדי שנדע ונוכל לקיים את התורה הקדושה בשמחה, בחשק, באהבה, בקרבת השם, הפנמה, בגאוות יחידה. ועכשיו, אחרי החגים, אנחנו בהלם. אמא, ככה זה לא נוח. אפשר להתחיל מבראשית? כי רגע באפו חיים ברצונו. פעם, לפני חצי שנייה, שש היה שש. שבע היה שבע וכולי. עכשיו אני קמה בשש, זה מרגיש כמו שבע, אבל לא, זה כבר זמן אחר. הכל מחשיך לי מהר ומוקדם מדי, ואי אפשר להזיז את השעון אחורה. אי אפשר. אי אפשר.
וואו, ידית. מתי את כותבת את כל זה? כי זה נכון לאתמול. היה מוזר אתמול בחושך המוקדם הזה.
זה כתבתי הבוקר, כשקמתי בשש, אבל זה כאילו היה שבע של פעם, ופתאום התחושות האלה ש... שרק רוצים לחזור ללפני, רק רוצים לחזור ללפני, כי תקשיבי, אפרת, העולם השתנה. אני מבחינתי, אנשים מדברים אולי לחזור לשגרה, אני לא רוצה לחזור לשגרה, ואני כן רוצה לעבוד, ואני כן רוצה להתפרנס, ועכשיו אין עבודה. אבל זה לא משנה, לא אכפת לי, הקדוש ברוך הוא ידאג לנו. אי אפשר לחזור לשגרה אחרי מה שקרה. אי אפשר, אני לא מסכימה, זה ממש, ויש דבר שנקרא, עזותי קדושה, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא מסכימה לחזור לשגרה. לא מוכנה, לא, אי אפשר, אחרי מה שהיה, לא חוזרים לשגרה.
אי אפשר.
לא חוזרים, ואנחנו רואים את זה בעם, רואים את זה בכל השכבות של העם, אנחנו רואים את זה שכולם, כולם עריות ולוויות, זאת אומרת, אין, כולם עם אש בעיניים, אחרי מה שעשו, ואני חושבת על, על, על כשהקדוש ברוך הוא הפך את סדום והמורה, כתוב כצעקתה, כשהם לקחו נערה ומרחו את הבית דבש, סיפור נוראי, והצעקה שלה עלתה לשמיים, ואני רק חושבת על הצעקה, ועל הצעקות, והצעקות שיש לנו עד עכשיו בלב, זאת אומרת, אני מהקהילה של הרב אוירבך, ואחד הבנים שלנו מהקהילה, הוא היה במסיבה והוא נרצח, והייתי בלוויה, ובאתי לבקר את אמא שלו, קוראים לו אליהו יעקב בן אבידה, שם יקום דמו, והיא דיברה ודיברה, עדי הדסה, שהייתה מאוד גבוה, מאוד מאוד גבוה, מאוד באמונה, ואז היא אמרה, כל הזמן ביקשתי מהשם שהבן שלי יחזור בתשובה, והנה הבן שלי חזר בתשובה, קדוש ברוך הוא, יש את הדרכים שלו, וזה מות קדושים, ואני קראתי, אני מאוד מאוד אוהבת את הרב בויר, אני לכל שבת מדפיסה לי את מה שהוא כותב, אז הוא כותב שלקדוש ברוך הוא יש לבוש מלכות, שהוא בצבע תחלת, וכל הרצוחים, הדמויות שלהם, ומה שעשו להם, עם הדם שלהם, הם על התחלת הזה, וזה נהיה אדום. ועם הבגד האדום הזה, הוא יבוא חמוץ בגדים מאדום, וינקום נקמת דם עבדיו השפוך. אני כבר 29 שנה בתשובה, כל שנה אומרת אבינו מלכנו, וכל שנה אני אומרת לכל מי שמכיר אותי, חמול עלינו ועל עול עלינו וטפנו, יש מספיק מה לבקש. אבל הברכה שאני הכי מחוברת אליה, זה נקום נקמת דם עבדיך השפוך. נקום נקמת דם עבדיך השפוך. זה... זהו. זה מה שאני רוצה לראות בעיניים.
וואו.
פשוט לראות את זה בעיניים. ואני כתבתי על זה משהו, שאני מחפשת אותו כרגע.
אנשים מסתובבים ברחוב עצובים. אתה רואה את הפנים.
וצריך להיות בשמחה, שזה כאילו...
את יודעת, יש...
השמחה היא עמוקה, כי אנחנו יודעים שאנחנו לקראת הגאולה. זה לא עצבות... אבל כן, הכל סמיך, הכל סמיך, כמו קצת מכת חושך כזאת, לא יודעת. נקם, עכשיו אני עם כוח לשמוע קול, לא לראות קול דמי אחי זועק מן האדמה. לו יכולתי לשסע בידי הקטנות, לנעוץ את ציפורני הכסוסות האכולות מרוב דאגה בבשר החמורים, לו יכולתי לקרוע בשיני את עורק צברם, לו יכולתי הייתי עושה זאת, נערות של דם הייתי שופכת, נזהרת לא לגעת בגועל דמם המסואב, לו יכולתי למחות את זכר עמלק עכשיו, הייתי עושה זאת לבושת סמלת שבת, עקבים עדינים, עגילי פנינה, כיסוי מהודק ללא ניד אפאף, כמו יעל אשת סיסרה, כמו יהודית, כמו רחל המכסה פניה בידה, מסמנת את חמשת הנאלחים. ואז הייתי שמחה ומסופקת, מממשת את הברכה, נקום נקמת דם עבדיך השפוך, ורק כשיבוא היום הגדול, בו יקומו המתים, אבוא על סיפוקי.
עידית ליכטנפלד. זה מדהים. זה מדהים, את יודעת, יש מין... תופעה כזאת, אני חושבת, של המון המון עיסוק עם דברים שהיו ברורים פעם ועכשיו ממש לא ברורים, השש והשבע שאמרת קודם. אני נתקלת באנשים שאומרים, האם אלה שלא חוו את התופת שם יכולים להמשיך לחיות את הרגיל שלהם, אפילו מצופים קצת ברגשי השם, או איך אני ממשיך להיות פה אם לא חוויתי שם, ואיך כאילו המון בלבול של סלט פירות, של רגשות, של פחד ואכזבה, ושל מה גדול ומה קטן. לפעמים אני שואלת את עצמי, מה היינו עושים אם לא הייתה באה כל שבוע שבת? ומחזירה אותנו להדלקת נרות, תת שאני חייבת להגיד לך משהו אישי, זה מתגנב אל מוחי כל הזמן עם בשבי, הם יודעים שיום שישי. אם מישהו אומר להם, יש איזו הלכה, בעלי קריא לי, שכשאתה לא יודע כבר איזה יום
היום... אתה סופר מיום השבי.
כן, בדיוק, אתה סופר מיום שאתה יכול.
ואיך הם יכולים לספור במנהרות?
לא יודעת, בטח, לא יודעת, אנחנו כזה לא מבינות בזה, אבל כאילו, נותנים להם נרות שבת, או הם מדליקים, לא, לא יודעת. אנחנו הולכים לעלות על הקו, את עדיה. בואי נראה עם מוטי, הטכנאי שלנו, אם היא כבר נמצאת, כן? עדיה חן, מקיבוץ רעים. לפני כבר כמה ימים דיברתי איתה בטלפון ורציתי שנשוחח. היא פשוט לא יכלה, כי כל היום הייתה בלוויות. זה טכנית, זה לא משהו ש... ותגידי, איך את עם הילדים? איך התגובות שלהם?
הילדים, קשה להם, אבל הם מאוד מחוברים. הם מבינים לקראת מה אנחנו הולכים.
טוב, בואי נדבר עם עדיה. עדיה כהן. עדיה?
אני איתכם.
שלום יקרה, מה שלומך?
שלום, בוקר טוב.
איפה את עכשיו?
אני נמצאת במלון באילת. אנחנו מפונים מאזור עוטף עזה. אנחנו תושבי קיבוץ רעים. ואנחנו פה מצרכים, האמת היא, אילת מערכת אותנו מאוד יפה, התושבים, העירייה, נותנים לנו, דואגים לכל מחסורנו.
ספרי קצת על אותה שבת חג, מה שיש לך כוח ומה שאת יכולה, ועדיה, בטח סיפרת את זה כבר 100 פעם, או לא?
יותר מ-100 פעם. כן, כן. אני ברשותך אתחיל קצת קודם לכן, אם אפשר.
בטח.
תראי, מהמקום שאני נמצאת בו היום, יש אפשרות לראות פרספקטיבה רק ממרחק. ואני אומרת שהמקום הזה, הרחוק, יש מקום של בחינה עצמית, מקום של... מקום שבו אפשר לראות את היד העליונה, איך היא מכוונת את הדברים, למרות מה שקרה לכל משפחה באופן אישי. אני מאמינה, אני אדם אומנם חילוני, אבל אני מאמינה, אדם מאוד מאמין, ואני מאמינה שיש איזושהי בחירה נשמתית ש... היא בחירה שהיא נמצאת בתוך מסגרת ההכוונה העליונה. ואני לא רוצה להרחיב בזה, כי זה באמת כל האדם באמונתו יחיה, ואני לא רוצה לפגוע באף אדם.
זה מקסים מה שאת אומרת, בחירה נשמתית. זה מקסים.
אוקיי.
ביטוי נפלא.
אני חושבת שגורלו של כל אדם נקבע מראש, ויש סיבות למה דברים קורים, לטובה ולרעה. אני אספר את הסיפור שלי מחודש ספטמבר בעצם, שבו ביקשתי, ראיתי בעצם, יותר נכון, פילוג בעם, ראיתי פילוג בקיבוץ, בין אנשים, מה שקורה בחוץ זה מיקרו-קוסמוס למה שקורה בפנים. וביקשתי, פניתי למנהל הקהילה שלנו בקיבוץ, וביקשתי לקחת על עצמי את בית הכנסת. וכשהוא שאל אותי למה, אמרתי רק מסיבה אחת, של קירוב לבבות. לא מעניין אותי שום דבר. אין לי שום הבנה בבית כנסת, אין לי שום ידע. שום דבר. אמרתי, אני אסתדר, אני אזרום עם זה. לא ידעתי שהעבודה היא רבה, אבל זה לומדים תוך
גבאית,
כדי
הליכה. גבאית,
גבאית. גבאית, כן. יש הרבה התעסקויות, וברוך השם, זה הכל לטובה. זה בהתנדבות ובאהבה גדולה. וכל מה שרציתי זה באמת לתת מעצמי ולקרב את הקהילה, לקרב את הלבבות של האנשים אחד לשני. קצת אחרי, ואני אקצר כדי לא לקחת לכם כל הזמן, קצת אחרי נפטרה שכנה של הוריי, אישה אהובה, מבוגרת וחולה ונפטרה, ולא היה מספיק, לא היה מניין בשבעה שלה. אני פניתי למשפחה ואמרתי, אני אסדר לכם מניין. ואתם תביאו רק את המזונות ואני אסדר את המניין. ובאמת אספתי אנשים, דפקתי דלת דלת, ממש בעלי אמר לי, מה, את כמו קבצנית. אבל הלכתי וחיפשתי אנשים דלת דלת כדי שיהיה מניין להפקרה, לשלושים של אותה אישה. ובאמת הגיעו מניין. ובעצם
איך הגיבו לך? איך הגיבו לך כשדפקת בדלתות וביקשת בקשה, כאילו לא מתאימה לה?
כשאני התקשרתי לאנשים, תרקו לי את הטלפון. אז פשוט אמרתי, אני אגש פיזית, ואם הגברים לא הסכימו, אני אלס לעזר בנשים, שאז בטוח לא תהיה להם ברירה.
יסוד חשוב, את אומרת פה, הדיח, יסוד חשוב.
הכוח הנשי, כן.
כן.
אז באמת ניגשתי לאנשים וביקשתי באופן אישי שיגיעו ונעזרתי בנשים, בגברים, באמת הגיעו מניין ומפה בעצם מתחיל הסיפור שלי כי לאותה גברת לא היה מניין, אני השגתי לה מניין. חודש אחר כך, לצערי הגדול, אחי היחידי נהרג.
רגע, אני עכשיו עושה אחד ועוד אחד. זה בתל אביב קרה, נכון?
נכון, אחי היה סייר ביחידת סיור סלע של עיריית תל אביב, וגם בשבת זה קרה. הוא והבן זוגו לסיור ראו אדם שנראה להם חשוד, באמת בערנות יוצאת דופן, באמת בערנות יוצאת דופן, זה לא היה מובן מאליו, הוא פשוט לא הסתכל עליהם, אבל הם חזרו, הם עברו על פניו, חלפו על פניו עם האופנועים וחזרו, כי הוא לא נראה להם טוב, וכשהם הגיעו אליו הוא כבר היה, הוא הבין שזיהו אותו, היה עם הנשק שלוף, וירה קודם כל במי שהגיע אליו ראשון, אז זה היה אחי.
רגע, אנחנו צריכים פה להקל, נשים אמרנו, okay. שנייה, רגע, זאת אומרת, רגע, אחיך, תגידי את שמו לעילוי נשמתו.
אחי שמו לעילוי נשמת חן אמיר, חן בן מלכה.
ואני קראתי לך אדיה חן, כי ככה היא תפוסה לי במוח. איזה קטע, יו, רגע, וגם גדל ברעים בעצם.
שנינו גדלנו ברעים, גם חן וגם אני. שנינו גדלנו, שנינו בני משק, אני עוד מתגוררת ברעים, וכן עזב לבת ים, הוא חי שם עם רעייתו בשלושת בנותיו הצעירות.
שאין להם אבא עכשיו.
אין להם אבא עכשיו, וגם אם שומעים אותי אנשים שרוצים לעזור, אז גם אין לרעייתו כרגע עזרה עם הילדות, וזה מאוד מאוד חשוב שמישהו, בנות שירות, לא יודעת, יעזרו לה קצת, יהיה לה קצת מרווח נשימה.
וואו, אני אחר כך אתן לך מישהי צדיקה מירושלים שוודאי בעזרת השם תעזור לך. רגע, ובאותו פיגוע הוא בעצם
נהרג
והוא קבור ברעים?
כן, חן נהרג במקום, נתרמו הרבה מאוד איברים ממנו לאנשים לשיפור חייהם או להצלת חייהם, אני לא יודעת. כן, הוא הציל הרבה מאוד נפשות, כי אנחנו יודעים מה היה בתיק של המחבל, ככה שבאמת באמת ניצלו הרבה מאוד נפשות באותה שבת. מה שמעניין הוא שבאותה שבת גם חן הגיע אלינו לקיבוץ להיפרד. הוא פשוט בא עם מתנות, הוא בא רק לשעתיים אחרי התעקשות רבה להגיע. במשך שבוע ימים הוא ניסה להשיג אותי ולא ויתר, והגיע בשבת הזו, בא עם מתנות, הגיע לשעתיים, אחרי שעתיים הוא שלח לי הודעה שהוא מאוד נהנה, שעה וחצי אחר כך הוא כבר נהרג.
יואו, אדיה, זה עוד חכי עם הפיגוע של מה שקרה בשמחת תורה, עוד זה מספיק. פעם כשהיינו צריכים להכיל דבר, זה מספיק בפני עצמו. וואו, ואת כל הנושא של המניין ארגנת עוד לפני. כאילו במהלך.
אז מה שהיה קודם שארגנתי לאותה גברת מניין, כי לא היה מניין במהלך השבעה, אבל המניין שאנחנו קיבלנו כשאחי נהרג היה מעל ומעבר למצופה. הגיעו בסביבות 5,000 איש ללוויה ו-1,000 איש כל יום אלינו הביתה. אנשים מכל רחבי הארץ שאנחנו לא מכירים, חברי כנסת, שרים, נשיא המדינה, אבל באמת ריגש אותנו מאוד העובדה שאנשים מכל רחבי הארץ הגיעו, גם כאלה שלא, אין להם היכרות איתנו. רצו לומר תודה. אז פה הסיפור שלי מתחיל, וזה מין אירוע מתגלגל כזה, עד אותה שבת, אותה שבת בשביעי לאוקטובר. אגב, מעניין שאת פרק תהילים כף זין קוראים על כל חודש אלול עד, עד יום כיפור, ואם תפתחי את פרק כף זין, הכל כתוב בו.
בונה, תשעה צדיקה, הדיעה. זה פלא ששמך הוא כזה שנתנו לחורייך?
כן.
יו, הכל כתוב בו בפרק הזה.
הכל כתוב בפרק הזה, ומאיפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר.
תקשיבי שנייה, אני בכוונה, אבל בכוונה, משאירה את המאזינים שלנו על הולד עכשיו, בכוונה.
אוקיי.
כי אם אני מסוקרנת לשמוע אותך, אז כנראה עוד רבים. ויש לי מיליון שאלות לשאול אותך. אנחנו יוצאים בהוראת המגבוה ל-2-3 דקות של פרסומות בכוונה. ואנחנו, אל תלכי לשום מקום, כי אני לא יודעת מה לשאול אותך קודם ומה אני רוצה לשמוע אחר כך, אבל היי עמנו על הקו, פשוט היי עמנו, ואנחנו חוזרים לדבר איתך על על מאזור פרק חף זין של תהילים, שבאמת הכל כתוב בו, אל אותה שבת נוראית. אחות של חן, עדיה, מקיבוץ רעים. אז פרסומות וחוזרים.
עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
עדיה?
כן.
את איתנו, נכון?
אני איתכם.
וואו, אז רק נגיד למי שאולי יצטרף אלינו כעת שאת מקיבוץ רעים, ואת אחות של חן, השם יקום דמו, שחודש לפני האסון בדרום היה בתל אביב ומנע פיגוע המוני וקיפח את חייו. ואמרנו קודם שבאותה תקופה ומעט קודם את מתחילה לארגן בקיבוץ רעים מניין, בית כנסת, לא עונים לך בטלפון, אבל את הולכת בגופך ודופקת נוק 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 על בתים של חברי קיבוץ?
כן. מחפשת מניין.
איך את מתנסחת כאדם לא דתי? מה את אומרת להם?
תראי, לאנשים חילונים, את מדברת בלשונם, אני פשוט מבקשת לקיים את מצוות מניין, ובעצם גם אם אתה לא מאמין, הכל בסדר, רק תעזור לנו באופן הטכני. אנחנו צריכים 10 גברים.
כן.
ואנשים, וגם הסברתי שאותה גברת שנפטרה, אישה צדיקה, ואין לה שום יד ורגל בשום סכסוך כזה או אחר, או שום דבר, היא כבר לא, היא לא תזיק לאף אדם, היא נפטרה ומגיע לה שיהיה לה מניין, כי היא יהודיה.
כן.
זה פשוט ביותר.
ממש knock knock on heaven's door.
לגמרי. אבל כן, אני אומרת שבאמת השפה של היקום היא שפה של סימנים וסמלים, ובסופו של דבר הכל, עם זה התחלתי את מה שסיפרתי לכם, שבעצם בפרספקטיבה אתה רואה הכל, הכל כתוב, הכל ברור, הכל ממעוף הציפור.
נכון.
היקום מדבר, וגם אותו פרק כף זין בתהילים ש הגיע אחר כך, לכל אורך חודש אלול, זה היה הסימן שלנו לבאות.
לצערי
הרב, כן. אני לא ידעתי איך להגדיר, לפני שדיברנו, לא ידעתי איך אני מגדירה את אותה שבת שעברנו. אז אמרתי, שבת השחורה. בעצם, אבל שבת לא יכולה להיות שחורה. אז נזכרתי שיש איזה שיר ששרים בפסח, עומדים עלינו לחלותינו.
נכון.
אז זו אותה שבת בו עמדו עלינו לחלותינו, לצערי הרב, הרבה נהרגו, כן. אבל היה לנו גם נס, היה לנו גם נס גלוי שהרבה ניצלו. ויחידת הביטחון של הקיבוץ במאמצי על 6 נשים מול 40 מחבלים הצליחו להדוף את התופת הזו עד שהצבא הגיע, לקח לצבא כמה שעות.
איפה את פוגשת לראשונה בהתעוררות של הבוקר, באותה הזקה?
באותו בוקר, ב6:30, היה לנו צבע אדום. צבע אדום זה משהו שהוא די בשגרה לצערי הרב, אנחנו לא כל כך מתרגשים, הולכים לממד. היה לי איכשהו את הצורך לקחת בקבוקי מים משום מה, בדרך כלל אני אפילו גם את זה לא לוקחת, ככה 10 דקות יוצאים. אבל לקחתי את כל בקבוקי מים והכנסתי לממד. בסביבות 7, משהו כזה, חצי שעה אחרי או קצת יותר, אני קשה קצת לזכור זמנים בעת כזו, אבל בשלב מסוים התחילו יריות וצעקות בערבית, והבנו שיש פה אירוע חריג. הקשר שלנו היחידי לסביבה זה היה קבוצת וואטסאפ הקיבוצית, שבה קיבלנו הוראות והודעות מהחמ"ל של הקיבוץ, איך להתנהג, מה לעשות, וגם שמענו את זעקותיהם של חברי המשק שהיו זקוקים לעזרה, כל מה שקרה לכל אחד מהם באופן פרטי, להתקשר ולא היינו צריכים לשמור על שקט ועל חושך, ולהתקשר לא הייתה אופציה, וכל התנהל בוואטסאפ. זה לא היה פשוט, היינו 26 שעות בממד.
את היית לבד בממד?
לא, אני בעלי ושניים ילדיי, שהם ילדים צעירים יחסית, 15 ו-11.
כן.
לא היה לנו אוכל, אנחנו, גם המים נגמרו, ובשלב מסוים הזכרתי שלבת שלי יש סליק של ממתקים.
אוי.
סליק ממתקים מתחת למיטה, אמרתי אותו, צי, זה יציל אותנו.
יו.
פשוט אכלנו ממתקים כמה שעות.
איזה דבר.
בין לבין גם פרצו לנו את הבית. כל הזמן היו יריות וצעקות בערבית, אבל בין לבין גם פרצו לנו את הדלת האחורית, שברו את הזכוכיות, נכנסו לבית, וניסו לפתוח את דלת הממד. אנחנו החזקנו את הדלת. היו שם אנשים, אין לי מושג מי. הם הזדהו כחיילים, אמרו שמות בעברית, ורצינו באיזשהו רגע לפתוח, אבל אמרתי לבד יחכה רגע, ואז שאלתי אותם לאיזה יחידה אתם שייכים. הם אמרו לי צנחנים, אבל זה לא הספיק. אמרתי, ומי איש הקשר שלכם בקיבוץ רעים? מי זה כיתת כוננות? מי הצחי שלנו? מי אחראי עליכם מרעים? הם לא ידעו לומר לי.
כאילו, חשדת שזה פייק.
כן.
וצדקת.
צדקתי כנראה, כי הם בכוח ניסו לפתוח את הדלת, ובעלי החזיק חזק את הידית, ולא נתן להם להיכנס, עד שהם הלכו.
זה עוד לא שמעתי, אני חייבת להגיד לך.
שמה?
זה עוד לא שמעתי, כאילו...
לא, היו הרבה מקרים כאלה.
שהם ידעו את קודי הקודים הישראליים שלנו כדי לעבוד על ה...
כן, כן, הם ידעו הכל. הם היו מאוד מאוד מוכנים. מאוד מאוד מוכנים. לצערי, יש משפחות שזה לא צלח להם. כן, אבל...
את יודעת שאחד הילדים אמר לי איזה יום, את יודעת, קושרים המון ציציות לחיילים, וזה עכשיו... אז הוא אמר לי בכזה מבט ילדי, אמא, אבל אם יבואו מחבלים והם ילבשו ציצית, כי הם מבינים שאנחנו מבינים שזה אנחנו. כאילו, את אומרת, הם אמרו צנחנים, כי הם ידעו שהם יעבדו עלייך ככה, עליכם.
כן, תראי, הם מכירים אותנו יותר טוב ממה שאנחנו חושבים.
הם לא ידעו, אבל שיש לך פקלה של שמחת תורה, של ממתקים בתוך הממד.
כן.
רגע, תמשיכי, אני במתח.
אכלנו ממתקים, ואת יודעת מה, באיזשהו רגע היה שקט, יצאנו שנייה לדירה, כל הדירה הייתה זכוכיות, לקחנו בקבוקי מים, קצת תרופות וסלסלה של שני אפרסקים וגזרים, ונכנסנו לעוד הרבה שעות, עוד לילה שלם שהיה לפנינו, נעלנו את עצמנו בממד, יריות בחוץ. הבן שלי, שהוא ילד חילוני, אבל הוא חזר בתשובה מהבר מצווה. הוא דאג להכניס את התפילין שלו פנימה. את התפילין, את הסידור ואת הטלית. ולא ויתר להגיד, לומר שחרית, לעשות את התפילות שלו.
איזה מתוק, יואו, יואו.
כן, ומי יודע מה שמר עלינו, אבל עברנו את זה באותו יום. למחרת כבר הגיעו חיילים, והם לא ניסו לפתוח את דלת הממד, הם שוחחו איתנו, ובסוף יצאנו החוצה. זה היה כמו לראות מלאכים, מלאכים בירוק, ולא בלבן.
תגידי, ואני חייבת לשאול את זה, איפה הלכתם לשירותים כל הזמן?
תראי, אני התעשתתי די מהר. זכרתי שיש שני תיקי טיולים של הילדים בממן, בהם יש מגבונים מכל הסוגים, ג'ל, אלכוג'ל, כל מה שצריך, ניירות טואלט והכל. את אחד הקופסאות, הפלסטיק שהיו לילדים, קופסאות כאלה שנסגרות עם מכסה, הסבתי לשירותים והודעתי לכולם שזה השירותים מעכשיו והלאה, כי בסופו של דבר 26 שעות את לא יכולה להתאפק. כמובן שסגרנו בינינו, היה הסדר שמי שצריך שירותים, כל השאר מסתובבים ושומרים על כבודו של השני. זהו, אין ברירה. אין ברירה, כן.
וואו, האמת, נתת לנו כוח.
גם אני צריכה עוד הרבה כוח. אני אספר את זה, אני כדות פה שבאמת לפני שבועיים בערך, היה לי איזה חלום שלא הצלחתי לזכור אותו, אבל כשהתעוררתי זכרתי דבר אחד שהדהדה בו המילה אמונה.
כן.
וזה היה מאוד מאוד חזק.
כן.
והיום בבוקר כשיצאתי, נסעתי לאן שלי עם הרכב, כן. כמעט עשיתי תאונה, כי פתאום באחד הרחובות הופיע שלט ענק, והיה כתוב, ואריה ישאג מי לא יירא, מי לא יירא. אל תירא ישראל, אל תירא כי גור, אריה לא אתה.
רגע, עדיה, תקשיבי איתו. תקשיבי, אני לא נפרד, לא יכולה להיפרד, בסדר? לא יכולה להיפרד ממך. לא יכולה. אז רק אם יש לך זמן, גור אריה, את יכולה לחכות איתנו חדשות, פרסומות?
כן.
את באלת, את באלת.
אני אחכה,
זה בסדר. כן, חייבים לשמוע את המשך דברייך, באמת.
אוקיי.
את בתפקיד. אז אנחנו יוצאים קצת ושומרים אותך על הקו שלנו כאן בכל חי מאום קדליבה, בסדר?
בסדר.
תודה, תודה יקרה.
תודה לכם.
עכשיו איתכם, אומקה דליבה עם אפרת ברזל.